ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו בסוף סימן עין זין. שאמר החבר, אכן יש ליסודות ולירח ולשמש ולכוכבים תולדות על דרך החימום והקירור, הרטבה והייבוש, ונמשכים מהם מבלי שתיוחס להם חוכמה, אלא רק עבודה. אולם הציור והשיעור והוצאה אל הפועל וכל מה שיש בחוכמה מתוך כוונה לא ייוחס אלא לחכם היכול או שולט. ומי שאשר קורא, ומי שקורא לאלה אשר מתקנים החומר בחימום ובקירור טבע, אינו מזיק אם שלל מהם החוכמה, כמו שהוא שולל מהאיש והאישה יצירת הוולד כאשר התחברו. ואומנם הם מן העוזרים לחומר המקבל את צורת האדם מעת צר הצורה ההכרחה. ואני רחוק בעיניך הראות רשמים אלוהיים נכבדים בעולם הזה התחתון, כאשר יהיו חומרים ההם מוכנים לקבלם. וזהו שורש אמונה ושורש המרי. טוב, הגענו פה לאחד ממטבעות הלשון המפורסמות שהפכו להיות ליסי צון ברזל של תורת ישראל, רוח ישראל, אמונת ישראל. כל פנים, ביטוי שמשתמשים בו, שורש אמונה, שורש המרי. שאלה קטנה, מה זאת אומרת שזה שורש אמונה ושורש המרי? יש המבינים ביטוי זה במשמעות של מאמין או לא מאמין. כלומר, או שאתה מקבל את הטיעון הזה ומתייחס אליו כאל טיעון אמיתי, או שאתה מכריע לא לקבל. אם אתה מקבל כאמת שהמציאות התחתונה מסוגלת לבטא את הרושם האלוהי, אז אתה מאמין. ואם אינך מקבל את זה, אתה אמין. כלומר, מורה. ובכל מקרה, מצומת קריטית זו, תיגזר כל תפיסת עולמך ומדיניות חייך מכאן ואילך, לטוב או למוטב. פירוש זה נבזר מהבנת מושג האמונה ברוח הדתית. ברוח הדתית, כלומר, כמו שאנחנו בעיקר משתמשים פה בספר, כשאנחנו לומדים את הספר, במשמעות של המילה הזו דתית, שבראש ובראשונה הדתיים הם הנוצרים והמוסלמים. אומנם זה נכון שגם רבים מן היהודים כפרטים יש להם את הרוח הזאת. מה פירוש המילה אמונה אצל הדתיים? בכל סוג דת שהיא, אז יש להם מכנה משותף לכל הדתיים בהגדרת מושג האמונה. כלומר, אמונה זה קבלת דבר כאמת, על אף שאין יכולת רציונלית לברר זאת. אמנם כבר אמרנו שאצל החבר שונה מושג האמונה ממשמעותו אצל הדתיים. הוא לא משתמש במילה אמונה במובן הזה. ובאמת יש כאלה שמסבירים את הביטוי שורש אמונה ושורש המרי בצורה קצת אחרת, לא באוריינטציה הדתית, טיפלי אחרת. המאמין הוא הצייתן הפועל על פי הוראות שנמסרו לו מאלוהים. הוא מכיר במגבלותיו, מיעוט חוכמתו וחולשתו, יודע ושלם הוא עובדה זו, כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה נגד השם. והידיעה הזאת כשעצמה, בואו נקדם תהליכים, רבנו, ספר הכוזרי, הוא לא חולק עליה, כי מי שאומר אותה זה שלמה המלך, ואין דרכו של רבנו לחלוק על חכמים, ובטח לא על שלמה המלך. על כן, רק בציות למסכת ההוראות שהתגלו בנבואה והגיעו לידיעתו, בזה הוא ראוי לתואר מאמין. אך מי שלא קיבל הנחיות מאת האלוהים, הוא מהנדס לעצמו אורחות חיים על פי רעיונותיו כדי שיתממש קישורו לאלוהים, הוא הכופר. אולם פירוש זה, על אף היותו קשה לפרחה, מצד הכתוב בפסקה זו לבדה. אם תנצא לקרוא את מה שכתוב פה ולהוכיח שהפירוש הזה הוא לא נכון, אני על כל פנים לא יודע לעשות את זה. מכל מקום, אני טוען שהפירוש הזה הוא לא נכון, כי חסר הוא את הבנת המשכילים ברוח הספר. הפירוש הזה, אין שום דבר פה בפסקה שסותר אותו, קשה לסתור אותו מתוך מה שכתוב בפסקה, אבל הוא לא מתאים לרוח הספר. שהרי המתבונן במבט מקיף יעמוד על כך שפירוש זה אינו מתאים לרעיון הליבה אחורי זה את הספר, ולא ייתכן כי נושא כה מרכזי החוזר בספר מספר פעמים, בעיקרון הזה, פה אנחנו עומדים פה מקדם תהליכים, תכף אתם יודעים, כי בסעיף הבא אז תכף יגיד לי גם הקוזרי, רגע, לא הבנתי מה זאת אומרת. הוא גם הוא לא מבין מה זאת אומרת זה שורש האמונה ושורש המרי, ותכף הוא יסביר לו שורש האמונה ושורש המרי, אתם יודעים השחל באוצר התרופות, מה שיבוא תכף בסעיף אינטי. והרעיון הזה של השחל באוצר התרופות רעיון מאוד מרכזי בספר, הוא חוזר עליו כמה וכמה פעמים, ולא יכול להיות רעיון כל כך מרכזי שהוא לא מתאים להיגיון הפנימי של הספר. זה הטיעון שלי, לכן הפירוש הזה לא מוצא חן בעיניי. אז לא יכול שהביטוי שחוזר בספר מספר פעמים יעמוד בניגוד לרוחו הכללית. ואומנם אמרתי שקשה לפרוך את הפירוש הזה מן הכתוב פה בפסקה, אבל מי שיעיין היטב, הדק היטב, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה בסעיף ע"ט בפסקה 2-3 שאחריו, בסוף מהמילים האחרונות יש ראיה שהפירוש הזה לא נכון. אבל בשביל להסביר לכם את זה אני צריך להסביר לכם, אז אני לא אסביר לכם. זאת אומרת, נמשיך להתקדם לאט, וכשנגיע שם לסוף אז תבקשו ממני לפרוע את הצ'ק. זאת אומרת, מהסוף זה לא ממש ראיית מחץ שזה לא נכון, אבל די ניכר שזה לא נכון. וישנם המסבירים ביטוי זה בפירוש שלישי, בגישה השלישית. כלומר, מה זאת אומרת שורש האמונה ושורש המרי? כלומר, הכוונה הטובה להתקרב לקדוש ברוך הוא היא שורש האמונה. שורש האמונה ושורש ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. והיא גם שורש המרידה, המרידה בקדוש ברוך הוא והתרחקות ממנו. אם האדם מגשים את הכוונה הטובה שלו בדרך בערוצי השם, נמצאת הכוונה הטובה והרצון הטוב שלו הם שורש האמונה שמובילים את האדם לקרבת אלוקים. אך אם אדם בודה דרך מליבו אשר לא בחר בהשם, הרי זו מרידה. ונמצא שאם כל רצונו להתקרב לבורא, הוא הולך ומתרחק ממנו. וגם הפירוש הזה לא מקובל עליי, כי גם הסברה זו היא חסרה את ההדהוד של רוח הספר בכללותו. על כן להלן נציע פירוש רביעי. ומכל מקום, והיה ואתם נבוכים, מה פירוש הביטוי? אתם בחברה טובה, כי גם המלך לא מבין, כמו שאמרנו, והוא טועה. אמר הכוזרי, איך שורש האמונה הוא שורש המרי? אמר החבר, כן הוא, כי הדברים אשר הם תוקנים לקבלת אותם מרשמים האלוהיים אינם ביכולת בני אדם, ואי אפשר להם לשער כמותם ואיכותם, ואם ידעו עצמם לא ידעו זמניהם ומקומותיהם וסיבותיהם והכנה להם. וצריך בזה לחוכמה אלוהית שלמה מפורשת תכלית הפירוש מעת השם. ומי שהגיע אליו הדבר הזה וקיים אותו בגדריו ובתנאיו בכוונה גמורה, הרי הוא המאמין. ומי שרצה להתקין דברים לקבלת אותם מרשמים ממומחיות והקש וסברות, כגון מה שניצב בספרי הצטגנינים והורדת הרוחניות ועשיית התניסמאות, הרי הוא הממרה, מפני שהוא מקריב הקורבנות ומקטיר הקטורות מהקש ומסברה, ואינו יודע אמיתת מה שראוי וכמה ואיך ובאיזה מקום ובאיזה זמן ומי מבני אדם ואיך ראוי לעסוק בזה, ומסיבות רבות יירח תיאורן. והוא ככסיל אשר נכנס לאוצר רופא המפורסם בכך שתרופותיו מועילות והרופא איננו שם, ובני אדם פונים אל האוצר ההוא ומבקשים תועלת, ואותו הכסיל מוציא להם אותם הכלים, והוא לא יודע את התרופות ולא כמה ראוי להשקות מכל תרופה לכל איש ואיש, והמית בני אדם בתרופות ההם אשר היו מועילות להם. ואם נראה שאחד מהם קיבל תועלת מאותה מכלי מאותם הכלים, נטו אנשים אליו ואמרו שזהו המועיל, עד אשר בגד בהן, או ראו לזולתו תועלת במקרה ונטו גם אליו, ולא ידעו כי המועילה בעצמה אמנם הייתה עצת אותו הרופא החכם אשר הרכיב את התרופות ההן, ואחר כן היה משקה אותן כפי הראוי, והיה מצווה את החולה שיזמן מה שמתאים לכל תרופה ותרופה ממאכל ומשתה והתעמלות ומנוחה ושינה ויקיצה ואוויר ומשכב זולת. וכך, עד כאן היה משל, וכך היו בני אדם לפני משה, זה הנמשל, מלבד מעטים מתפתים למשפטי הכוכבים והטבעים ועוברים ממשפט למשפט ומאלוה לאלוה, ופעמים מחזיקים ברבים מהם ושוכחים מנהיגם ומנהלם, ושמים אותם סיבות לתועלות והם בעצמם סיבה לנזקים לפי ההכנה והנטייה. ואומנם המועיל בעצמותו הוא העניין האלוהי, והמזיק בעצמותו הוא העדרו. עוד פעם, אמר קוזרי, ואיך שורש האמונה הוא שורש המרי? אמר החבר, כן הוא, כי הדברים המכשירים לקבלת אותם הרשמים האלוהיים, אתם זוכרים מה זה הרשמים האלוהיים? הצורות, הנפשות, צורות, הנפשות, הרשמים, האלוהים, הם ממקור ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. אינם בהשיגם של בני אדם, כלומר אינם בחוג היצירה והמעשה האנושי. בני אדם לא יכולים ליצור חיים מדבר שאין בו חיים, והם אינם יכולים לקבוע את שיעור כמותם ואיכותם, ואם גם ידעו את מסדם, כלומר את הסובסטנציה שלהם, את המצע הבסיסי, החומר היסודי, לא ידעו את זמניהם ומקומותיהם ומסיבותיהם ואת ההכנות הנצרכות להם. בקצרה, בני אדם לא יודעים לייצר חיים. שוב, לא יודעים לייצר חיים מחומרים דיסאורגניים. לזאת דרושה חוכמה אלוהית שלמה, חוכמה רצונית, יוזמת, מכוונת, מתכננת, יוצרת וצרה צורות. אתם זוכרים? את החכם היוצר וצר צורה, הקובעת את מינוני ותנאי המציאות והחיים, חוכמת מקור החיים האלוהי. חוכמה אלוהית זו מהדהדת בחוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, החיה בישראל כנתון תכוני בעצם הווייתם של ישראל. אמנם כאשר רבי יהודה הלוי מוסיף מפורשת במילואה על ידי השם, כך הוא אומר, צריכים בזה לחוכמה אלוהית שלמה מפורשת במילואה על ידי השם. אז זה שני דברים, כי מפורשת במילואה על ידי השם, כאן כוונתו שהחוכמה כוללת גם את הממד האינטלקטואלי, האינפורמטיבי, מדעי. אז יש פה שני ממדים בחוכמה הנצרכת לצורך קבלת הרשמים האלוהיים. שהרשמים האלוהיים זה הצורות, זה הנפשות, זה המציאות החיונית. כבני אדם לא מייצרים ביוזמתם חיים על פי רעיונותיהם, על פי יוזמותיהם, במקום שאין שם מסד של חיים. וצריך בשביל שיווצרו הצורות, הרשמים האלוהיים עלי אדמות, בשביל שיופיעו כוחות החיים, צריך חוכמה אלוהית. חוכמה אלוהית זה חוכמה שיוצרת בצר הצורה, זה לא אינטלקט, אלא זה אינטלקט אלוהי. זאת אומרת, זה מה שעומד ביסוד המציאות. המציאות בשיעוריה, בחוקיה, בצורותיה, בממדים הנפשיים והחיוניים שלה. כן, מה שדיברנו בזמנו, בסוגיה הקודמת-קודמת, על החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, ששם, גם שם אמרנו שזה לא חוכמה אינטלקטואלית פשוטה, שהחוכמה האינטלקטואלית פשוטה היא חוכמתו של אריסטו, אבל החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי זו החוכמה של תודעת העל של החיים הישראלי, מה שמניע את עומר החיים הישראלי בכלל דורותיו. ושם פירוש המילה חוכמה זה חוקיות העל, תודעת העל החיה, שהמפרט של החיים כולם מבטא אותה. וגם פה החוכמה הזאת, פה זה חוכמה אולי עוד יותר נעונה, אני רק מזכיר את המילה הזאת, חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי, כדי להגיד שהשימוש של רבנו במילה חוכמה זה לא כמו השימוש שלנו במילה חוכמה, זה לא אינטלקט אנושי. כל פנים, בשני המקומות האלה, פה, וייתכן שבכל הספר זה כך, לעולם החוכמה, וחוכמה זה מקור חיים, חוכמה אלוהית, החוכמה המחוללת החיים, חוכמה מחוזקת בעניין אלוהי, זה החוכמה המתגלמת בהוויית החיים הנצח ישראלית. בשני המקרים זה לא חוכמה אינטלקטואלית, זה הרבה מעבר לזה. הממד האינטלקטואלי פרט קטן במציאות הזאת. אמנם, אז צריך בשביל שיופיעו הרשמים המחוזקים, הרשמים נכבדים בעולם הזה התחתון, כאשר יהיו החומרים מוכנים לקבלם, כדי שיופיעו הצורות, הנפשיות, החיות, שהיא המופע האלוהי כאן על יד המות, שתופיע חיות באופייה, באיכותה, בעניינה האלוהי, בשביל זה יוזמה אנושית לא עובדת. לא יוזמה ולא אינטלקט אנושי לא יכול לעזור בו. אלא צריך בשביל זה חוכמה אלוהית שלמה, א', ב', שהיא תהיה מפורשת תכלית הפירוש מת השם. מפורשת תכלית הפירוש מת השם זה מימד אינפורמטיבי. אבל חוכמה אלוהית שלמה זה מימד הווייתי. בואו, כדי שתבינו, שאני אהיה בטוח שאתם מבינים מה אני רוצה להגיד לכם, אז אני אשתמש במונח שהחוכמה אלוהית שלמה זה העניין סיגולי. זה קשור למה שאתם חושבים בשלב זה, עד שתלמדו איתי בהמשך, שזה פירוש המושג סגולה. תתבלבלו, כשתלמדו ההמשך, לא, הסתבר שזה לא נכון, אז אתם אומרים, אבל זה לא לגמרי סגור. זאת אומרת, צריך להעמיק בזה קצת. אבל זה בסדר, גם בהמשך, לא הסתבר שטעיתם. כל פנים, בטח לא לגמרי. קצת. על כל פנים, בהחלט, ממה שאתם חושבים במושג סגולה, בסדר. עכשיו זה בסדר, גם המשך זה בסדר, רק תחשבו עוד קצת. אבל לענייננו, מה שאתם מבינים במילה סגולה, סגולה, מה אני מקווה שאתם מבינים במילה סגולה, אני מניח שאתם מבינים במילה סגולה, תכונה, תכונה נפשית, פירוש המילה סגולה, כמו סגולת ישראל, תכונה, תכונה אלוהית, תכונה נפשית אלוהית, וחוכמה אלוהית שלמה זה מימד הווייתי, שהנקודה החשובה פה שאני קורא לזה סגולה, זה לא נעוץ בבחירה החופשית, אלא זה עניין הווייתי. כמו החיים, החיים זה לא נעוץ בבחירה החופשית, עצם מציאותה, לא יוזמה שלך, רצון שלך, מניפולציה אינטלקטואלית שלך מסוגלת להמציא חיים. זה צריך להיות נתון, אתה צריך לקבל חיים במתנה. על בסיס המתנה אתה יכול לעשות הרבה מניפולציה, אפשר להרבות חיים, למעט חיים, זה כן, אבל אי אפשר להמציא חיים. אז קודם כל זה החוכמה האלוהית השלמה, היא ממציאת החיים, ואם יש פה חוכמה אלוהית שלמה שהיא מקור העניין, אז זה נתון בסיסי שאי אפשר לדלג עליו. ובית החוכמה הזאת היא גם צריכה לבוא בצורה מבוארת, מפורשת, בתכלית מפורשת, בתכלית הפירוש מת השם. כלומר, מפורשת במילואה על ידי השם. המימד האינפורמטיבי שבה הוא גם כן בא מהמקור האלוקי. עוד יותר אני אבאר לכם. בואו נרוץ מאוד קדימה. בכלל, אני אשתמש עכשיו במילים, לא מהספר. מה הוא רוצה להגיד לנו? מה אתם חושבים שהוא רוצה להגיד לנו? מה שאתם חושבים זה נכון. הוא רוצה להגיד לנו שצריך תורה בשביל איזהי. זאת אומרת, לא, אין מצב כזה שכל אחד בא וממציא את הרעיונות שלו וכך עובדים את השם. צריך תורה. נכון שזה מה שהוא רוצה להגיד? זה מה שחשבתם תמיד. אתם כבר פועלים להתוודות את זה שחשבתם, אם חשבתם, הסימן שזה לא נכון. לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. במקרה זה מה שחשבתם, דווקא נכון. אז במסגרת זאת, אז זה נכון שהוא בא להגיד שצריך תורה. רק שאלה קטנה, מה זה תורה? והתשובה, גם זה למרבית הפלא אני קצת מצפה שאתם יודעים את התשובה, כי תורה זה מה שאתם אומרים כל ערב, זה חיינו ואורך ימינו שבהם נהגה יומם ולילה. אז בתורה יש שני ממדים, יש ממד בתורה שנקרא חיינו ואורך ימינו, ויש בה ממד שנקרא בהם נהגה יומם ולילה. הממד של חיינו ואורך ימינו הוא הממד שקראתי לו לפני שנייה סיגולי, ואני רוצה לטעון שזה הכוונה פה במילה חוכמה אלוהית שלמה, כי החוכמה האלוהית השלמה היא מקור חיינו ואורך ימינו, שזה ממד הווייתי, שהבחירה החופשית אין לה מה להגיד שם, זה צריך להיות נתון, כי חיינו ואורך ימינו זה עצם התורה. ומכל מקום יש בתורה מימד שלכבודה למשל התכנסנו ברגע זה, אנחנו יושבים פה והוגים בתורה, נכון? זה ממד אינטלקטואלי, אינפורמטיבי, בו נהגה יומה ולילה. ואלה שני הממדים עליהם הוא מדבר פה, חוכמה אלוהית שלמה, מפורש תכלית הפירוש מת השם. ושני הדברים נצרכים, ואי אפשר לדלג על אף אחד מהם. ומי שחושב, כמו שכשלא חושבים, חושבים, שפירוש המילה תורה זה מה שהוגים ביומה ולילה, אז הוא לא מבין מה זה תורה. כי התורה בראש ובראשונה זה חיים באורך ימינו. חיים, כשאנחנו רואים חיינו ואורך ימינו, וגם זה צריך לבאר, כי לך תדע מה אנשים מתכוונים מתי שאומרים את המילים, אי אפשר לחתום על שום דבר. אז בואו נעביר את הדברים. כשמדובר על חיינו, לא מדובר על החיים הביולוגיים שלנו, שבהם אנחנו שותפים לפרות ולג'וקים ולכל דבר ביולוגי. לא, אלא מדובר על חיינו בעלי הפן של אורך ימינו. והממד של אורך ימינו, לא מדובר על אורך ימינו שבהם 70 ועם מגבורות 80 שנה ורובם עמל ועב עם גז, או תגידו עד 120, אפילו לא על חיינו ארוכי הימים עד 120, לא זו הכוונה, אלא מדובר על חיינו ואורך ימינו לא שלנו כפרטים, אלא של נצח ישראל, שכל ישראל יש להם חלק לעולם שכולו ארוך ארוך. וחיינו של אורך ימינו אלה זו התורה, זה הגדרת המושג תורה. למשל בביטויים של חז"ל שהם שגורים על שנותיכם, שהביט בתורה וברא עולם, לא כמנה שפתח חומש וברא עולם, אפילו פתח ארון קודש וברא עולם, אלא הביט בתורה, זה אותו כוח אלוקי שמסתכל, וההסתכלות האלוקית פועלת ונותנת את המציאות של חיינו ואורך ימינו. וחיינו, הווייתנו ואורך ימינו ונצח הווייתנו, זה הכוח הכללי שמחולל את השמיים והארץ וכל צבאם בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. התורה וישראל הם שני צדדים של אותו דבר, כאשר תלוי מה אתה מבין. אם אתה חושב שהתורה וישראל זה שני צדדים של אותו דבר, כשאתה מתכוון לממד של בהם נהגה יומם ולילה, אתה קצת טועה. אבל אם אתה מבין שזה מדובר על חיינו ואורך ימינו, אתה צודק. כי הממד שבו נהגה יומם ולילה הוא ממד פרטי, והממד המלא של התורה זה חיינו באורך ימינו. כן.
אז התורה זה גם העניין האלוקי שבא?
כן. שמח שרואה שזה תקליק בשבילך. אתה יודע שבשבת אנחנו נוהגים לקראת שעת רבה דרבי להגיד שעתה אחד שמך אחד, מי קמך ישראל גוי אחד בארץ, נכון? מה זה שמך אחד? אולי אתה יודע, רוצים את המדעי האומר שכשם השם, הגמרא אומר כשם השם יקרא אבו גודל אלוקינו, ומזה המקור לקח בגמרא ברכות, שצריך לברך בתורה תחילה, לפני שלומדים תורה צריך לברך. מה המקור לזה? הפסוק כשם השם יקרא, אז אבו גודל אלוהינו, אבו גודל אלוהינו, זה הברכה, הברכה אמורה להגיד לתת גודל אלוהינו. מתי אתה צריך לתת גודל אלוהינו? מתי אתה צריך לברך? כאשר אתה קורא בשם השם. מה זה שם השם? התורה. יוצא שזה התורה, כך אומרת הגמרא. כאשר מניין שאתה צריך לברך בתורה תחילה, שנאמר כי שם השם יקרא אבו גודל אלוהינו, ברכה זה נקרא גודל אלוהינו, לקרוא בשם השם זה נקרא לקרוא בתורה. יוצא שהתורה זה שם השם. יוצא שאתה אומר במינכן בשבת אתה אחד בשמך אחד ומי קמך ישראל כל אחד בארץ, זאת אומרת אתה מתגלה באחדות וגם התורה וגם ישראל הם הגוי אחד כמו שאתה אחד בשמך אחד. והיהודים נוהגים להגיד עם ביטוי כזה כאילו מלא רזים שקודש הבריחו ואורייתא וישראל חד, נכון? שאתה שמעת את הרעיון הזה כבר?
מבין אותו בשם הזוהר, זה נכון.
זה לא נכון. מבין את זה בשם הזוהר, זה נכון שמבין את זה בשם הזוהר, וזה לא נכון שכתוב בזוהר. לא כתוב בזוהר. אין ביטוי כזה, אבל זה נכון שכולם מבין את זה בשם הזוהר, אפילו נפש החי. הסימן שהרעיון ודאי נמצא שם, אבל המילים לא נמצאים שם. סגנון אחר, אבל הרעיון שם. העיקר, זה דבר רציתי להגיד, נכון, הנה טוני, אתה רואה שאני רואה שאתה בקיא בזוהר, אז אתה קובעים את הידע מה שקודם בזוהר, אז הרעיון הזה, אז לא צריך ליפול מהכיסא, וואו, אם כך יוצא שהתורה, התורה בישראל, זה הקדוש ברוך הוא זה אחד, בוא נגיד, חידוש קטן מאוד, נכון, ידוע מאז השבת האחרונה. כן, אז עוד פעם, אז מה הוא אומר פה? אז אני רוצה להגיד לכם שהוא אומר פה שכן הוא, כי הדברים המכשירים לקבלת אותם הרשמים האלוהיים, כלומר צורות, הנפשות, הם ימכור ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ואינם בהישגם של בני אדם, כלומר אינם בחוג היצירה והמעשה האנושי, והם אינם יכולים לקבוע, בני אדם לא יכולים לקבוע את שיעורם, כמותם ואיכותם של עצם החיים. ואם גם ידעו את מסדם, את הסובסטנציה שלהם, לא ידעו את זמניהם ומקומותיהם ומסיבותיהם ואת ההכנות הנצרכות להם. לזאת דרושה חוכמה אלוהית שלמה. חוכמה אלוהית שלמה, זאת אומרת חוכמה רצונית. חוכמה ורצון מאוחדים כאחד, זה החוכמה האלוהית. יוזמת, מכוונת, מתכננת, יוצרת וצר הצורות, הקובעת את מינוני ותנאי המציאות והחיים. חוכמת מקור החיים האלוהי. כמו שאמר מקודם, מעט שר הצורה החכם. החכם הוא יכול לצור צורה, ולצור צורה אנחנו לא יודעים לתת צורות. חוכמה אלוהית זו מהדהדת בחוכמה, במושג הזקן שלנו, ידידנו מהסוגיות הקודמות, חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי. זה קצת דומה. כל פנים, זה לא בדיוק אותה חוכמה, רק זה אותו דבר במה שזה שניהם לא חוכמה אינטלקטואלית. כלומר, לא חוכמה אינפורמטיבית במובן של מידע, שבו אתה יכול להגות יומם בלילה, אלא החוכמה הזאת, יש לך קשר איתה במציאות הוויה, שמופיעים בך החיים, אז זה הקשר שלך למקור החיים. הצער, החכם הצער צורה. חוכמה אלוהית זו מעדדת בחוכמה המחוזקת בעניין האלוהי החיה בישראל כנתון תכוני. את החוכמה הזאת אתה צריך לקבל במתנה, כמו שאת החיים אתה מקבל במתנה. כנתון תכוני בעצם הוויתם של ישראל. תכונת החיים של עצם הוויתם של ישראל זה מה שאנחנו נוהגים לחשוב שזה פירוש המילה סגולה. אומנם כאשר רבי יהודה הלוי מוסיף מפורשת ומילואה על ידי השם, כאן כוונתו שהחוכמה כוללת גם את הממד האינטלקטואלי האינפורמטיבי מדעי שבו נהגה יום ולילה. סך הכל את התורה שיחיינו ויורך ימינו לא יאומן כי סופר, אבל זו המציאות, אנחנו לומדים אותה. אז אנחנו בורחים, ככה הרב מסביר שם, תרצו תעשו שיעורי בית, קולת ראייה. אז זאת הכוונה של הפלא שאנחנו רואים, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. איך יש קשר בין הוויה ללימוד? לימוד זה אינטלקט, והוויה זה החיים, זה הנשמה, זה עצם זרם נצח ישראל. איך יש לך קשר מתעצם על ידי הפעלת הצדדים האינטלקטואליים שבך למימד הזה? אבל ככה, זה זה. ומה שנהגה בהם יומם ולילה זה חיינו ואורחם אלה. זה ברוך השם. השם מלמד תורה למו ישראל. רק השם מסוגל ללמד תורה למו ישראל. בשביל זה צריך יכולת כמו לברוא את העולם. זה מפתיע כמו בריאת העולם. ומי עכשיו בנקודה הזאת יש נקודת תרגום קריטי, כי פה אני חולק, מציע לחלוק על כל המתרגמים ולבחור בדרכו של הרב קפח בניגוד לכולם, כי הוא תרגם במילה המצוינת שמידע על הבנת מה שאני מסביר פה. ואחרים, כל התרגומים האחרים לא ברור שהם מבינים את מה שאני מסביר פה. בכל פנים התרגומים האלה לא מתאימים ככפפה ליד לקו שאני נוקט פה בהסברה. אבל הרב קפח הוא לא מתרגם כמו רבי יצחק, מי שהגיע אליו הדבר הזה, אלא הוא מתרגם הוא מי ששרה עליו הדבר הזה. וזה מצוין, כי מדובר פה על השראה. השראה של מה? השראה של השכינה. כי באמת מדובר פה על משהו השראתי. ולא, כי אם אתה מפרש, אם אתה מתרגם, הגיע אליו הדבר הזה, הגיע לך גלויית דואר, הגיע לך מכתב עם אינפורמציות. אבל אתה לא אומר ששרה עליך, שרתה עליך אינפורמציה. וזו נקודה מאוד חשובה שהיא מצילה מהטעות של הקורא הבלתי מחודד פה. וכמו שניסיתי להציג לפניכם, ניסיוני מראה שרוב הקוראים וגם טובים שביניהם, שלא לדבר הבינוניים, לדעתי הם נכשלים פה בקריאה, מפספסים דבר מאוד מהותי את קו הפרשנות שלי. ועוזר להם לפספס חוסר התרגומים. והרב קפח במקרה הזה מאוד עוזר לא לפספס. ומי ששרה עליו הדבר הזה, מה זאת אומרת שרה עליו הדבר הזה? במאמר שלי בסימן נו משתמש רבנו באותה מילה, ושם הוא כותב ככה, התקתי את זה בשביל לכם, מי שרוצה יכול לדפדף לשם. וראה האח שב העניין האלוהי הדבק באברהם ואחר כך בהמון סגולתו ובארץ הקדושה, ומביא את הדבר מדרגה אחר מדרגה וכו'. שם זה בולט לעין או לאוזן שמשמעות המושג דבר הוא העניין האלוהי שבאומה. רואה עכשיו העניין האלוהי הדבק באברהם, אחר כך בהמון סגולתו ובארץ הקדושה, מביא את הדבר מדרגה אחר מדרגה. דבר העניין האלוהי. ויש לומר שכן משמעות מילה זאת גם כאן. אם כן, משמעות המשפט הוא מי שהגיע עליו דבר העניין האלוהי. דבר החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. דבר החוכמה האלוהית השלמה. מי שהגיע אליו דבר החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, דבר החוכמה האלוהית השלמה במלוא שיעור קומתה, שהינה גם טבעית הווייתית סגולית וגם מפורשת במלואה על ידי השם, הוא מכוונן את אישיותו בממד החיצוני הבחירי חופשי שלו בהתאמה למבנה הפנימי של הווייתו הסגולי, וזאת על ידי שקיים אותו בגדריו ובתנאיו בלב שלם. בשלה הקדוש אז כתוב ככה, עניין עשיית המצווה בלב שלם. עניין עשיית המצווה בלב שלם הוא שירד לעומק המצוות וישכיל ויבין בה. אולי צריך להיות לרד לעומק המצווה. וישכיל ויבין בה עד היכן היא מגעת, ואז שיתבונן בליבו גודל עניינה יעשה לה יותר בזריזות ובהידור תכלית ההידור. סוף ציטוט. זה נקרא עשיית המצווה בלב שלם. עוד פעם, שירד לעומק המצווה, ישכיל ויבין בה עד היכן היא מגעת, ואז שיתבונן בליבו גודל עניינה יעשה לה יותר בזריזות ובהידור תכלית ההידור. כלומר, מה זה לקיים אותו בגדריו ובתנאיו בלב שלם? כאשר מי ששרע עליו הדבר הזה וקיים אותו בגדריו ובתנאיו בלב שלם, כלומר מופיעה בו שורה עליו הדבר, העניין האלוהי, כלומר דבר החוכמה האלוהית השלמה, שישורה עליו במלוא שיעור קומתה, שהחוכמה האלוהית השלמה היא מופיעה הן בממד ההווייתי הסיגולי הטבעי והן בממד המפורש במלואו על ידי השם. וזה לא רק מופיע עליו בהווייתו וגם מגיע לממד האינפורמטיבי האינטלקטואלי שבו על ידי הנבואה המבוארת מאת השם, אלא הוא גם מקיים אותו בגדריו ובתנאיו בלב שלם. בלב שלם, כלומר שיורד לעומקה של המצווה ומשכיל ומבין בעד אחד עם הגש, ואז שהוא מתבונן בליבו גודל עניינה יעשנה יותר בזרזות ובהידור בתכלית ההידור. כלומר מתוך התמסרות נשית טוטלית לעשיית המצווה. אמנם ההתמסרות הנפשית הטוטלית לעשיית המצווה היא מצריכה להקצות את טוטליות האישיות, וטוטליות האישיות היא מוכרחה לכלול בקרבה גם את האינטלקט, ולא רק מימד של צייתנות. אחרת זה לא נקרא עשיית המצווה בלב שלם, זה לב לא שלם. כי הלב זה מרכז כוחות החיים והנפש, ואחד בהם, אולי ראשון בהם, והחשוב בהם זה השכל. אז זה מה שהוא אומר, הוא צריך להתבונן בה, משכיל בה, יבין בה, עד היכן היא מגעת. ומתוך כך יש לו הזדהות עם התוכן שמתגלה אליו התגלות הווייתית ואינפורמטיבית, ומי ששרע עליו הדבר הזה ומקיים אותו בלב שלם בכל גדריו ותנאיו הוא המאמין. קיבלתם הגדרה מי זה מאמין, וזה שורש האמונה. שריית החוכמה האלוהית המחיה, מחוללת, יוצרת, מציירת ומעצבת את החיים, כאשר היא ממלאת אותם בתודעתם העליונה המתגלמת ומתקיימת בלב שלם בכל גדריה ותנאיה, כלומר במערכת מצוות התורה, זו האמונה. כל מצוותיך, אומר דוד המלך, אמונה. אם כן, אותה חוכמה אלוהית השורה שלמה ומבוארת תכלית ביאור מאת האלוה עצמו, הכוונה לנבואת התורה המפרטת את ההדרכה האלוהית, שבאמצעות נאמנות לה תתקבל הצורה, הנפשיות, הרשמים האלוהיים. אך יתרה מכך, מעבר להתבהרות הנבואה הממשית הקונקרטית, תכלית הביאור, ממה שילמד החבר להלן בסימן צדיק ה', אז עולה ששריית החוכמה האלוהית היא המעלה הסיגולית העצמית של ישראל. כי כותב שם רבנו, העניין האלוהי חל על קהלם עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור האלוהי, ומהם עבר העניין האלוהי אל נשיהם. ובהמשך שם הוא כותב, בני יעקב כולם סגולה, כולם רואים לעניין האלוהי. כלומר, ששריית העניין האלוהי אינו רק הדיבור הקונקרטי, כי אם המעלה, התכונה הנפשית, הראויות לדיבור האלוהי, ועל כן עבר העניין האלוהי חל על קהלם, הגיעו כולם אל מעלת הדיבור האלוהי, ומהם עבר העניין האלוהי אל נשיהם. זה לא מדובר שם על זה שכל אחד חזר הבית אמר, אשתי הכירתי, תשמעי, היה לי עכשיו מעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא אמר א', ב', ג', עשרת הדיברות אמר, והם דיווחו, חזרו הביתה כמו בעלים טובים, לא השאירו את נשותיהם בלי דיווח על מה שקרה להם היום. אז אתם יודעים שזה לא היה, אבל זה מה שרבינו לכאורה כותב, אבל הוא לא כותב את זה, אלא שנגיע לשם נעריך יותר. אבל הוא כותב, העניין האלוהי זה מעלת הדיבור האלוהי, זה לא הדיבור הקונקרטי, המעלה. המעלה זה ספרת החיים הנבואית, זה הסגולה, זה הטבע, זה הממד הווייתי, והוא חל על הקהל מן הזכרים אל הנקבות, מן האנשים אל הנשים. טוב, זו שאלה בפני עצמה, למה? מה העניין, נגיע לזה, נדבר ונעריף מאוד. אבל עכשיו אני רק רוצה לדלות משם את הנקודה שהעניין האלוהי מופיע אצלנו לא רק בצורה אינפורמטיבית. הממד האינפורמטיבי, המידע, הלימודי, בהם נגמר בלילה, זה בסוף גם, אבל קודם לכל וראשית לכל וחשוב מזה, שהעניין האלוהי זה חיינו ואורך ימינו, והוא שורה עלינו ועובר חל על הקהל כולו כהופעה הווייתית, וכולל את כולם מהאנשים אל אנשים. ובהמשך, בני יעקב כולם סגולה. מה פירוש סגולה? ראויים לעניין האלוהי. ראויות, זאת אומרת יש בהם איזו תכונה מתאימה לעניין האלוהי. כלומר ששריית העניין האלוהי אינו רק הדיבור הקונקרטי, כי אם המעלה, התכונה הנפשית, הראויות לדיבור האלוהי, זה מושג שאנחנו עוד נפגוש אותו מפורש פה על פי אחד התרגומים בהמשך הספר, אבל אני משתמש בו כל הזמן, והוא מצוין לי לקו שאני מנסה להעלות אתכם עליו לכל אופן מה שאנחנו עומדים, המילה שנקרא נבואתיות. לא הנבואה, אלא הנבואתיות. הנבואתיות זה העניין האלוהי החי, השורה בנו, בעצם הווייתנו. הנבואה זה שכל אלוהי קורא את אוזנינו, ואנחנו שומעים, אנוכי השם לוקחה. זה נבואה. אבל קודמת לנבואה, זה הנבואתיות, הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, תכונת החיים המיוחדת, הצורה, הרשמים האלוהיים, שכאשר הוכנו החומרים, הם יכולים להופיע כאן עלי אדמות. וחיוב התורה עלינו מצד התחברותו התברך איתנו ביותנו סבולת בני אדם, שעל כן הוא הוציא אותנו ממצרים. אז כלומר, שריעת העניין האלוהי אינו רק הדיבור הקונקרטי, היא המעלה, התכונה הנפשית, הראויות לדיבור האלוהי, הנבואתיות. כבר דיברנו על הנבואתיות בעבר. זה שריעת הדבר או העניין ההוא, היא הסבולה. אם כן, החוכמה האלוהית השורה אינה רק אינפורמציה, אלא זוהי ההוויה הסיגולית, התכונה הנבואית, המתממשת ובאה על ידי הגילוי העליון שלה בנבואה הממשית לקהל ישראל כאיש אחד. תכונת הנבואתיות הזאת, העניין האלוהי הדבק בנו, אז הוא מגיע בשיא גילומו, בשיא הופעתו, במה שעם ישראל כאיש אחד התנבאו. זה מה שהראה שם במעמד הר סיני, ההיסטור. ומי ששרע עליו הדבר הזה, אין הכוונה למי שהגיע אליו האינפורמציה, אלא למי ששרתה עליו ההוויה הזו, הוויה שכוללת אומנם גם אינפורמציה. ומכל מקום זהו מימד הווייתי, מציאות נשמתית, תכונתית, סיגולית. אם כן, אמונה אינה רק התייחסות באמון והסכמה למערכת ידיעות שמקורן באלוהים, ולכונות לציות מלא להוראותיה. האמונה היא עניין הווייתי סיגולי, ההולך ומופיע ובוקע גם במישור ההכרתי הממשי, וכובש את כל תודעת החיים ומדיניותם הערכית, השכלית, המוסרית והמעשית. מי שהגיע אליו הדבר הזה, אני אומר שאני רגיל לתרגומים האלה, אני מצטמש לטון, אני צריך להגיד, מי ששרה עליו הדבר הזה, ומקיים על פיו בלב שלם את מצוות האלוהים, הוא המאמין. בוא נגיד בקצרה על בסיס מה שאנחנו אומרים כל הזמן. מה זה אמונה על פי רבנו? אמונה על פי רבנו זה הקשר לאלוהים, נכון? במה אתה קשור לאלוהים? ככל שאתה קשור לאלוהים, אתה מאמין. ואיך תהיה קשור לאלוהים? אם כל במה שיכול להיות קשור בך לאלוהים, קשור באלוהים, אז אתה מאמין. ואם אתה פחות, אתה מאמין פחות. ואם אתה בכלל, אז אתה בכלל. אבל הקשר לאלוהים, בוא נגיד, בראש ובראשונה הוא מתחיל בעצם הוויית החיים. יש חיים אלוהיים. הם חיי נצח ישראל. ואחר כך זה גם כולל את הממד אינטלקטואלי, אינפורמטיבי, ואחר כך כולל את הממד הבחירי חופשי, שאחרי שהופיע בך הוויה כזו, אתה חלק מהוויה, קיבלת מתנה ויש לך נתון הווייתי, ואתה חלק מספרת החיים הפלאית הזאת של העניין האלוהי המתחבר בהוויה כולה, מעלה אותה, מדריג אותה, אומר, צומח, חי, מדבר, ישראל, ומהווה את החיים הכלל ישראלים, ואתה חלק מזה, ואתה גם מזדהה עם זה, לא רק בגלל שאתה חלק מזה בחייך, אלא גם בממד האינטלקטואלי שלך, אתה קולט את הרעיונות שנגזרים מאופי החיים הזה, ואתה מתאמץ בכל לבבך, בלב שלם, לקיים את מצוות האלוהים, להתאים את הממדים הבכירים חופשיים שלך, האינטלקטואליים, האמוציונליים והמעשיים, אל הממד ההווייתי הזה, אז אתה מאמין. והיה, ומה בכל הרצף הזה חסר לך? אתה פחות מאמין. וזה שורש האמונה ושורש המאמין. ועוד יוסבר הלאה. אז אני אומר לכם בעל פה, כי אני חושב שמרות שאני מקריא, אתם לא קולטים טוב. כי קשה לקלוט ממתי שקוראים. אבל העיקר, עוד פעם, שורש אמונה ושורש המרי זה לא באוריינטציות הקודמות שהן נראות לי מאוד דלות לעומת מה שאנחנו אומרים פה. אם כן, אמונה אינה רק התייחסות באמון והסכמה למערכת ידיעות שמקורן באלוהים, ונכונות לציות מלא להוראותיה. האמונה עניין הווייתי סיגולי ההולך ומופיע ובוקע במישור ההכרתי הממשי וכובש את כל תודעת החיים ומדיניותם הערכית, השכלית, המוסרית והמעשית. ידיעה נבואית היא ביטוי ממשי של ההוויה הנבואית הסיגולית התכונית המגיעה עד לכלל התודעה על כל מרכיביה: השכל, ההתבוננות, יכולת העמקה, ההרגשה הנפשית, המוטיבציה וההתמסרות לגילום הדברים בשפת הגוף, המעשית, בקיום המצוות. תודעה זו הכובשת את ההוויה החיצונית, זו אמונה. אדם שקיבל על עצמו להתחייב למערכת מעשים מסוימת, מאחר שהגיע אליו מידע ממקור אלוהי בתביעה לכך, אינו מבטא בהכרח את מלוא שיעור קומתו של האדם המאמין. כי קודמת לממד הזה האמונה כממד הווייתי סיגולי. הוויה אלוהית תבועה באופי העצמי של הנשמה ההולכת וכובשת את המציאות הרוחנית של האדם וממלאת אותו גם ברובד הבחירי החופשי של אישיותו, בתודעתו האינטלקטואלית, הרגשית, המוסרית, הנפשית. אמונה זו ההוויה המלאה של האדם, העניין האלוהי כפי שהוא מהווה את כל רובדי חייו של האדם ומתבטא בהם. ההוויה האלוהית הסיגולית החודרת באישיות כולה עד תום. אם כן, ברור מדוע זהו שורש האמונה. שכן רק האדם ששרע עליו רושם החוכמה האלוהית בהווייתו, כלומר שהחיות האלוהית מתגלמת ומעצבת וממלאת את כל הווייתו הנפשית המהירה כתוצאה מכך באופן סיגולי, פנימי, והולכת וממלאת ובוקעת אף בתודעות חייו החיצוניות, עניין הווייתי סיגולי זה אינו מותנה בבחירה החופשית, אלא רק מובלט או מועלם כתוצאה ממנה. הבחירה החופשית לא יוצרת את הממד ההווייתי, היא יכולה להבליט אותו או להעלים אותו, להסתיר אותו. רק הנברא ונוצר כזה הוא משך העניין האלוהי והוא המאמין. זו הגדרת האמונה אצל רבנו, ואצל רבנו זה עיקרי אמונת ישראל בתורה. מה שרבנו חושב זה הנכון, ומה שכולם אומרים זה לא נכון, כי זה רק אם זה מקבל אישור על ידי רבנו, אז מה שכולם אומרים זה נכון. מה שיש קשר בין מה שכולם אומרים למה שרבנו אומר זה נכון, אבל זה לא להפך. אז לכן להיזהר ממה שכולם אומרים ותמיד לבדוק פה. מי שלא נברא ונוצר כזה, ולמרות החיסרון ההווייתי הזה הוא משתדל בכל מיני יוזמות ומניפולציות שלא בתשומת לב לתוואי האלוהי הטבוע בטבע היצירה לייצר קשר עם אלוהים, אז איך קוראים לאדם כזה? מורה. זה שורש האמונה ושורש המרי. אם כן, האמונה היא הרושם האלוהי שבנו, היא התחברות האלוה בנו, היא תכונה הווייתית סגולית הנמצאת באמת רק בכלל ישראל. זה קצת חלש פה, כי אצלנו בסעיף הזה לכאורה רבינו לא מדגיש, כי הוא אומר מי שהגיע אליו, הצמצול באוזן אנחנו מצטרפים, זאת אומרת אדם שהגיע אליו אז הוא מאמין, אדם שלא הגיע אליו הוא לא מאמין, אדם ששרה עליו הוא מאמין, אדם שלא שרה עליו לא מאמין. אבל באמת אנחנו יודעים את הסוף, שכל המאמר חותר לזה שבאמת על מי זה שרה? זה שרה על בן אדם? לא שרה על בן אדם, זה שרה על העם. ואם אתה רוצה להגיד שהעם הזה הוא איש אחד, אז זה בסדר, זה נכון. אבל אמונה זה עניין מה ששרה על העם. מי ששרה עליו הדבר הזה זה כלל ישראל כאיש אחד. אבל זה כדרכו של רבנו, זה כבר אמרנו וחוזרים על זה המוני פעמים, הוא לא מסביר טוב. זאת אומרת, הוא מסביר יותר טוב מטוב, אבל הוא לא ידידותי לסביבה. זאת אומרת, הוא מאוד מפתה, הוא גורם לאנשים להבין כמו שהם מבינים, וזה פשוט בסוף חלבון לאינטליגנציה איך שהם מבינים, כי זה לא באמת, כי זה מה שנקרא, הוא נותן לך מספיק חבל בשביל להכשיל את עצמך. אם אתה רשלן ובטלן וזה קורה פה ומיד בטוח כמו כל ישראלי טוב שקראתי קצת פה ושם ואני כבר הבנתי, אבל רבנו לא מתייחס לטיפוסים כמוך, והוא בטוח שאתה מקשיב לו מתחילת דבריו ועד סוף הספר, קראת את זה 101 פעמים, שולט לחלוטין, ואז אתה מתחיל ללמוד, ואז אתה מבין את כל הדברים כמין חומר ולא תטעה. אבל מי שלא יעשה ככה, אז קשה לו מאוד, לא יודע מה להגיד, אם זה טעות, או להבין את הדברים בצורה מושכלת, הוא לא מבין. להרגיש טוב עם הדברים, זה יכול להיות. אם כן, ברור מדוע זה שורש האמונה, שכן רק האדם ששרה עליו רושם החוכמה האלוהית בהווייתו, כלומר שחיות האלוהית מתגלמת ומעצבת וממלאת את כל הווייתו הנפשי, המהירה כתוצאה מכך באופן סיגולי פנימי והולכת וממלאת ובוקעת אף בתודעות חייו החיצוניות. רק הנברא ונוצר כזה הוא משך העניין האלוהי, והוא המאמין. אך מי שלא נברא ונוצר כזה, ולמרות החסרון הווייתי הזה, הוא משתדל בכל מיני עוזמות ומניפולציות שלא בתשומת לב לטבע האלוהי הטבוע בטבע היצירה ליצור קשר עם האלוהים, אז הוא מורה. אם כן, האמונה היא הרושם האלוהי שבנו, היא התחברות האלוה בנו, היא תכונה הווייתית סגולית הנמצאת באמת רק בכלל ישראל. עם זו יצרתי לי. ואמונה זה לא עניין שיש לך בחירה חופשית על זה, ככה יוצא, לפי רבנו. אני בוחר, אני מאמין, אני לא מאמין. זה חוסר הבנה. כי ישראל, כשהם הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי זרה, הללו מגדלי בלוריות, והללו מגדלי בלוריות. וישראל אפילו לא ידעו מילה בתורה. אמר להם יהודי הכי טוב שהיה אי פעם בהיסטוריה האנושית, שהם לא מאמינים, כעס עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אתה לא מאמין, אתה אין סבך להאמין, והם מאמינים, הם מאמינים. אבל איך הם מאמינים, לא יודעים איך הם שלהם כלום. ולא קיבלו עליהם שום עול מצוות. כי הם מאמינים, כי האמונה בראש ובראשונה זה לא עניין של בחירה חופשית. ואם אתה מדבר, אתה משה רבנו ככה מדבר, זה אתה מדבר כמו אחד שלא למד כוזרי. קודם כל אתה נקרא בצרה, חוץ מזה אתה התברר שאתה לא מאמין ואתה לא נכנס לארץ ישראל. ומי שלא ברור לו כוזרי, אפילו בפליטת פה, ואפילו קוראים לו משה רבנו, אין, זה נגמר, זה לא יבוא לסדר היום. אין לו קשר באמת לארץ ישראל, אטום. ארץ ישראל, עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה אחד, אתה אחד, שמך אחד, עמך ישראל לא אחד בארץ. אז איזה? מי שאין בו את ההוויה התכונית הסיגולית הזו, אף אם יקיים בלב שלם את מצוות אלוהים בכל פרטיה ותנאיה, והוא נורא מאמין בכל מה שכתוב בתורה, והוא מדבר בהתלהבות שהוא מאמין, זאת אומרת הוא חושב שכל מה שכתוב בתורה זה אמת, והוא רק זה מה שמעניין אותו בחיים, והוא מצייק לכל מה שכתוב שם, הוא מאמין? לא. זאת אומרת הרובד הקליפתי של האמונה אולי יש לו, אבל הרובד המהותי זה עדיין שאלה. אם חוץ מזה יש לו ממד הווייתי, אז הוא מאמין. ואם אין לו את הממד הווייתי, אז זה לא יעזור כל זה. וישראל שחטא ישראל הוא, וגוי ששומר את כל התורה כולה בהתלהבות האמונה עד כלות, עד יכולו למסירות נפש עליה. אז הוא גוי. והוא לא, במלוא המובן של המילה מאמין. מי שאין בו את ההוויה התכונית הסיגולית הזאת, אף אם קיים בלב שלם את מצוות האלוהים לכל פרטיה ותנאיה, ואפילו אם יפעל על פי ידיעות מסוימות שקיבל אותם באמון ובהסכמה ומקיים אותם בצייתנות מלאה, הוא אינו המאמין. על כל פנים, לא במובן המלא של ספר עיקרי אמונת ישראל ותורה. טוב, האמת היא שמבחינה רעיונית אפשר להגיד, הגענו לסוף. לסוף של מה? סליחה? לסוף של פירעון הצ'ק שהיה כתוב לנו החל מסעיף חף זין. אמנם אנחנו צריך לקרוא עד סוף סימן אינטט, אבל כבר מה שאמרתי לכם פה עכשיו, אז יש לכם מספיק חומר להבין את התשובה עד הסוף, עד הסוף, בצורה מלאה. עכשיו, בוא ביתה, תחשבו כל השבוע איזו תשובה פנטסטית הייתה פה, אבל אתם לא מבינים את התשובה אם אתם לא מחזיקים בראש מתחילתה ועד סופה. אבל מבחינה רעיונית אמרנו את הכל, מבחינה מילולית עוד יש לנו מה לעיין קצת.